בפסקה האחרונה בפרק ד', התלבטתי כבר להמשיך את פרק ה', אבל... בסדר, פרק ד', פסקה האחרונה, פסקה י'. נראה לפעמים שנראה שהרב ציוד הרבה פעמים בפסקה האחרונה של הפרק הוא מביא פסקה שהיא גם קשורה לפרק וגם הכנה לפרק הבא, אז ככה זה גם פה. תודה רבה. מאהבת אלוהים, כן? יש לנו? פרק ד' פסקה י'.
אורות ישראל.
מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. מיד כשמתנערת מהמאומה השחרנית של החושים בנטיותיהם הגסות. מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. היודע יפה את המהלך ההיסטורי ואיך פעלה האומה הזאת הטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות. ואם אדם זהו בן ישראל, מתחבר הנטייה הזו לאהבת המוצא. היא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית חמה ומהירה. נקרא, אז נחזור. מתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניח את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה. על דבר האלוהים מושג האחדות בתארתו. כי מרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית. בצורה חשובה כזאת שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות. על כן בא בחוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא איבד את דרכו ומעורר לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. עד כאן רובד שני. משפט האחרון אפשר לעשות בפסקה נפרדת. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכרחת האהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. טוב, אז בואו נראה. זה מצד אחד אנחנו עוסקים פה באהבת ישראל, בעוד אחד מהמקורות לאהבת ישראל. ומצד שני גם יש פה כבר הכנה ליחס בין ישראל ומות העולם. הרב אומר כך, יש, בעצם אפשר להגיד שהפסקה בשני החצאים שלה מתייחס לשני מקורות שונים שאמורים להביא לאהבת ישראל. וזה יכול לבוא בשני לבושים שונים, בשני סוגים של אנשים. הראשון זה אדם שיש בו אהבת אלוהים. אהבת אלוהים, זאת אומרת, מבין שהעולם הזה זקוק לקשר עם העולם העליון, עם העולם שהוא מעל העולם האנושי. זה העוגן של המציאות. העוגן של המציאות זה שיש לעולם הזה שורש עליון. והתובנה הזאת היא קשורה לכל בעלי הדתות ולכל מי שמבין שבסוף כל הזמניות והחלקיות של העולם הזה חייבת שיהיה לה, כן, מקור של נצח, והקישור אל הקדוש ברוך הוא בעצם מה שיחייב וירומם ויתן ערך לעולם. זה יסוד שהוא משותף לכל בעלי הדתות. עכשיו, אומר הרב, מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. יש פה קודם כל נפש, כדי להגיע אל התוצאה שתהיה עוד מעט נראה אהבת ישראל, אז יש פה כמה תנאים, כן? יש פה, צריכה להיות קודם כל נפש ישרה, אדם ישר. לא אדם ש... וזה כבר תנאי חשוב ולא פשוט למצוא אותו. אבל קודם כל בתוך כל נפש ישרה. מיד והיא גם יש בה אהבת אלוקים, זאת אומרת היא גם ישרה וגם יש בה אהבת אלוקים, ואז מיד כשמתנערת מהמאומה השחרנית, שחרנית בלשון שיקורה, זאת אומרת עולם של שחרור הוא עולם שלא מאפשר לראות ישר, לא מאפשר לראות את המציאות בצורה אמיתית, בצורה נכוחה. אז פה מה מייצר את השחרור? החושים ונטיות הם הגסות. זאת אומרת, זה אחד הדברים שיכולים למנוע מבט ישר. חושים ונטיות הם הגסות, זאת אומרת, שקיעה מאוד מאוד עמוקה בעולם החומר, בעולם התאוות, בפריצות ובכל תרלולי מה שהחושים יכולים לתרלל את העולם הפנימי הישר. אז אם יש נפש ישרה, היא גם כנה, והיא גם לא שחועה בתוך כל השעבוד המאוד מאוד גס לתרבות החושית החומרית, ויש בה אהבת אלוקים, אז התוצאה תהיה, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה למחשבה האלוקית בכללות האנושית. זאת אומרת, אם אדם ישר והגון, ולא יותר מדי שקוע במציאות החומרית, והוא מבין שהעולם הזה יש לו חיבור לאלוקים, הוא מחפה, הוא בעצם מסתכל בצורה ישרה ואומר, מה תרם עם ישראל בהקשר הזה של חיבור העולם לאלוקיו, כן? אז הוא מבין שזה העם שנותן לעולם הזה את כל החיבור שלו, את כל נקודת הראשית שלו, את כל כן? המקור לכל הדתות כולם, ולכל האמונות כולם, ולכל החיבור לקדוש מובל על ידי העולם הזה, ולכל העולם הנבואי, ולאחר מכן כל השפעותיו, לכל מיני סוגים של... עכשיו, אדם ישר רואה את זה והוא אומר, טוב, אז אני מבין, יש פה מעיין שהוא נותן לעולם הזה את החיבור לאור האלוקי, ואם יש בו אהבת אלוקים, אז ממילא תהיה בו מה? אהבת ישראל. בסדר? כי הוא מבין שזה הראשית, זה הצינור, זה ה... כן? זה לא חשבון את המדעים. הטביעות האצבע הן גלויות, נכון? זה כאילו... אם זה הנצרות באסלאם שהעתיקו בצורתם החלקית והגסה, אבל עדיין ינקו מהמעיין של עם ישראל. ואם זה בכל שנות הנבואה, בכל מה שעם ישראל העניק לעולם הזה, כל שנות ההיסטוריה. אז אדם שאומר הרב, יש לו אחיזה, יודע יפה את המהלך ההיסטורי. יש לו אחיזה בהיבט הרוחבי הזה, והוא מסתכל על הדברים בצורה ישרה, לא בצורה נגועה ואנטישמית, כן? אז הוא ישר יתבלה בהכרת הטוב, באהבת ישראל, לעם הזה שמעניק את החיבור הזה לאלוקים. כן, פה כן. עומת הרב מדבר גם על איך זה מתלבש אצלנו, כן? אבל פה הרב מדבר על אומות העולם.
אז איך הם הגיעו לאהבת אלוקים?
אהבת אלוקים זה טבע באדם. זה טבע באדם שהוא בצל אלוקים נברא, ולכן הוא מחפש את מקורו. ומשהו בתוכו מאוד מאוד עמוק. שיודע שהעולם הזה הוא רק בבואה של משהו הרבה הרבה יותר יציב ועמוק ואיכותי וטהור ושלם. כן? ולכן אנחנו רואים עולם שלמרות שהוא מאוד טכנולוגי ומודרני ותדתה, והוא עדיין מאוד מאוד מאמין לרובו המאוד מאוד גדול. כן? שזה דבר מופלא. כן? אז יש באדם נטייה כזאת לאהבת אלוקים. השאלה אם יש בו את הישרות לזהות מאיפה המעיין הראשי של הקישור לאלוקים בעולם. כן? וזה דבר שמול עינינו אנחנו רואים איך העולם מתבחן בסוגיה הזאת ממש ממש בתקופה הזאת, כן? על ה... זה יש בהחלט סוג האנשים הישרים האלה מבצבץ לו בין ה... כשושנים בין החוכים, אבל הם מאוד מאוד נדירים. כשהם עולים, אז זה מאוד משמח לראות את זה. שיש אנשים כאלה ישרים שמסתכלים ואומרים, זה העם שממנו אנחנו יונקים את, כן, את האמת בעולם. יש אפילו פוליטיקאים בודדים כאלה בעולם, דובר בהקשר העולמי, וסופרים בודדים כאלה בעולם, והיו בעבר. אנשים באמת יש מה שעונים על הקריטריונים. א', ישרים, ב', אוהבי אלוקים, וג', שיש בהם נקיות. מוסרית, רוחנית, לא מוסרית, רוחנית, שהם לא יותר שקועים בתוך הממדים החומריים, והם פשוט מזהים את הדבר הזה בצורה שלו. כן. עכשיו הרבה דוגמאות של אנשים שהם לא ישנים בהם. מאיפה זה נובע? בגלל שרובם נולדו מגיל אפס עם סיפורי ילדות של העם שער רק את אלוהים. כן? כל אירופה, איך היא... מאיזה... מה הגרסא דינקותא? הגרסא דינקותא זה דבר מאוד מאוד חזק. זה לא בזיכרון, זה בנפש. כן? את האנטישמיות של אירופה היא בנויה על שנים של עלילות דם ושל דמוניזציה שהיא לא נעלמת מהנפש כל כך מהר. זה גם זה משהו בפנים שהוא לא, הוא לא, הוא מראש לא מסתכל ישר, הוא לפעמים אפילו לא מודע לזה שהוא מראש לא מסתכל ישר. כן? אבל כשמישהו מסוגל להסתכל על מה שעם ישראל עבר מול מול החמאס ולהגיד שאתם הרעים והם הטובים, הבעיה פה לא מתחילה ב, לא יודע, זה בישות, מתחילה בישות. כן? זה כאילו משל כזה שיש מצפן ש קיבל מכה מצפן קיבל מכה בתחתית שלו, אז כבר הצפון עולה לצפון, עכשיו מסתכל למעלה, למה? חץ, ישר, ברור, כן, אבל מראש משהו שקיבל מכה בשורש, כן? כן? אז תרבות שגדלה, כן, בריטים, על מה הם גדלים? על שייקספיר, נכון? שייקספיר הוא מלא באנטישמי. אחד האנטישמים הגדולים. כן? יש לו ספרות, אדם מאוד כישרוני, אבל יש לו ספרות ממש אנטישמית נוראית. ועל זה מדלים, זה מבחינתם כן? ועוד כהן וכהן הדוגמאות, כן? אז אי אפשר שזה לא יהיה, מה זה לא אי אפשר? יש אפשרות לפתח ישות למרות שגדל דקה, אבל זה לא פשוט, זה נדיר.
אז האם יש כוח בעולם שלא עד למילה שיכולה
את כל ה?
די,
בסוף אנחנו אומרים שהאור מנצח בחושך, אבל
זה רק האור
הזה הנה, הרב אומר שגם באותך אומות העולם, היום אני יודע, יש גם כוחות כאלה באומות העולם, כן? שהם מתבחנים בזה, ואחר אומרים בצורה ישרה, כן, מה שהרב אומר. אבל אנחנו רואים שזה המיעוט עדיין. עכשיו זה כמובן הרבה הרבה תלוי בנו, ככל שעם ישראל יגדל ויצמח, ומעילה, זה יותר יפעל ויותר, כן. ברור שהאנטישמיות היום, כמה שהיא מרימה את לפיה, זה עדיין לא האינקוויזיציה של, טוב, גם אין להם את היכולות כמו שהיה להם פעם, אבל בסדר, אני אומר, ככל שהדורות עוברים, משהו שם מתעדן בכל זאת, אז דורות חדשים, יש להם יותר סיכוי להצמיח איזו נקיות בהקשר הזה. כן. בסדר? אז זה משוואה הראשונה שהרב אומר. שאהבת ישראל, היא, אצל אדם אוהב אלוקים, היא צריכה לצמוח בצורה ישרה, אלא אם כן משהו שם באמת בעמדה הנפשית הבסיסית הוא לא ישר, או שהוא שייך אל המאומה של החושים ונטיותיהם, כן? אבל האדם יודע יפה את המהלך ההיסטורי, איך האומה הזאת פעלה לטובה בהקשר הזה של המחשבה האלוקית, זה מה שאדם אמור להוביל לו. עכשיו הוסיף הרב, עכשיו בהקשר שלנו. ואם אדם זהו בן ישראל, בסדר? זאת אומרת, עד כאן הוא דיבר על אומות העולם, אבל אם הוא בן ישראל, והוא זה שמסתכל עכשיו ורואה את ה... והוא אוהב אלוקים והוא מבין איך עם ישראל הוא זה שכן פעל בעולם את ה... את כן, הוא המופיע בעולם את כל הטוב האלוקי, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא. מה זה אהבת המוצא? הוא אוהב את העם שלו. הוא אוהב את העם שלו אהבת נפש. למה? הוא אוהב את אלוקים. הוא אוהב את אלוקים, הוא יודע שהעם הזה הוא עם השם. כן, אז מלא אהבת אלוקים שלו הופכת לאהבת ישראל אדירה. וממלא אצלו, זה לא רק מבחוץ, כן, איזה הערכה או אפילו הערצה לעם ישראל, אלא היא נעשית על ידי זה לשלבת פטריוטית, חמה ומאירה. גם המשוואה הזאת, שכאילו לכאורה משוואה פשוטה, אנחנו רואים שבהרבה מקומות היא נתקעת. זאת אומרת, יכולים להיות אנשים שהם מלאים באהבת אלוקים, והם לא מלאים בשלבת פטריוטית. אולי באהבת ישראל פרטית, אבל לא בשלבת פטריוטית, באמון באומה ובאהבה לאומה, כן? ראינו את זה קצת ב... כן, אם זה באיגרת השמד ברמב״ם, ראינו במסיעת השם, זוכר שלמדנו במסיעת השם אומר, זה תלוי בזה, זאת אומרת, הופעת השם בעולם תלויה בעם ישראל, ומי שמלא באהבת השם חייב להיות מלא באהבת ישראל, כי הוא מבין שזה הצינור להופעת השם בעולם. אבל המשוואה הזו שאמורה להיות פשוטה, אנחנו רואים שהיא לא כזאת פשוטה, וגם לכאורה מאותם סיבות ברבדים אחרים. משהו שם לא מספיק ישר. משהו שם לא... איך יכול להיות שאתה מלא באהבת אלוקים, תורתו ומצוותיו, ויכול לא להיות מלא באהבה ובמסירות לעם הזה, שהוא ההופעה של אלוקים בעולם. זה אמור לבוא ביחד. משהו שם לא ישר, משהו שם, כן, צריך לחבר את המשוואה, כי זה משוואה פשוטה, כן, שהופעת השם בעולם ותורתו והקישור על ריבונו של עולם, זה עובר דרך אומה בחרבן מכל העמים. הרב ציודה ככה מסביר ברכת התורה. בלי זה אתה לא יכול לברך על התורה. בחרבן מכל העמים ונתן לו את תורתו. למי הוא נתן? לא לך כאדם פרטי, לאומה. והאומה הזאת, לאורך כל השנים, לאורך כל ההיסטוריה, היא הביאה את שם השם לתוך העולם. אז אתה אוהב את אלוקים, אתה מלא בשלוות פטריוטי. אתה תהיה מוכן למסור את הנפש על עם ישראל. כי אהבת אלוקים מתבטאת בעולם הזה באהבת השם. אמרתי הפוך. אהבת אלוקים מתבטאת בעולם הזה באהבת ישראל. זה, ככה אלוקים הופיע בעולם, מאז מעולם, ככה הוא בחר להופיע בעולם, זה הצינור שלו, זה הגילוי שלו, כן? אז זה, אז זה אומר, זה מתבקש. היי, מתבקש ולא תמיד זה ככה. נכון? אז משהו שם צריך להיות מוסבר, שחייבת להיות משוואה כזו. שמי שאוהב אלוקים באמת, מזהה שההופעה של אלוקים בעולם, זה העם שמביא את אלוקים בתוך המציאות. אז מלא השלבת הפטריוטית שלו, כן, אהבת האומה, המסירות לאומה, כן, כל עצמותיי תאמרנה, כן, אהבת ישראל. נכון? בסדר? זה המשמע.
אז יש משהו במסירות נפש שמתגלה עכשיו ממש...
יותר בכל ש... בעומק ודאי שזה בא משם, כן, שיש בנו זה, אבל לא תמיד בשם הזה, לא תמיד בהכרה הזאת, נכון? לא תמיד מי שמוסר את הנפש על עם ישראל יודע שזה בשם השם, ולא תמיד מי שבא בשם השם יודע ששם השם מופיע, אבל זה התיומת שהמסיעת ישרים, דיברנו על זה בפרק י"ט, בעיניי משפט הכי יסודי, שאומר המסיעת ישרים. זה תלוי בזה באמת, זה תלוי בזה, הכוונה, הופעת השם תלויה במדרגת עילויים, וגאולתם של ישראל, נדמה לי שזה היה ביטוי שם, כן? בפרק י"ט. אבל זה תיומת ש... כן, תיומת זה כאילו כמו בלולב, נכון? שאם התיומת נפתחת, אז העולה לפסול. זה תיומת, זה שני חצאים שחייבים להתחבר, אבל הם לא תמיד להתחבר. וכאן הרב אומר, מדבר על זה שאהבת אלוקים אמיתית צריכה להביא למסקנה, לתוצאה הזאת של אהבת ישראל. כי זה, כמו שהרב אומר, מי שמכיר את התהליך ההיסטורי, ומי שיודע מה האומה הזאת פעלה, לקדם את העולם במחשבה האלוקית ובקרבת השם וכו', אז ודאי שזה ישר מביא לו את התוצאה הזאת. כן?
מה היה עם
אליהו
הנביא?
כאילו,
היה רק עדיין כאילו אהבת אלוקים, אז לא אהבת אלוקים, זה לא קושי מול עם ישראל.
נכון, אז זה אחת הדוגמאות שהרמב"ם שם מביא באיגרת השמד. כן? והרב ציודה זה אחת השיחות הכי מפורסמות שלו, נקראים משה ואליהו. מה משה ששם מכה בסלע, וכן, ואליהו שם ברגעי משבר כאלה של גדולי הרועים של האומה. והרב ציודה תמיד היה אומר ששניהם תיקנו את זה בתיקון הכי מוחלט. כן, שמשה רבנו אומר, מכן גם מספרך, זאת אומרת, מתוך השיעור האלוקי הזה, כן, מתעלה לאהבת ישראל הטוטלית ביותר, עד כדי שבלי זה אין לו חיים. ואליהו עולה השמיימה, ומשם כתוב בזוהר הקדוש, מדרשים, שאליהו יושב במצורי שבתות וכותב זכויותיהם של ישראל. זאת אומרת, נכון, שם היה נקודה שאהבת אלוקים מביא אותם לאיזושהי נקודה של איזה תסכול מעם ישראל, איזה ייאוש כביכול זמני נקודתי, אבל דווקא שם, בנקודה הזאת, היא באה ברור הכי הכי נוקב, שהקדוש הוא אומר, גם למשה רבנו, כן? הם מאמינים, בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. וגם לאליהו, שאומר לו הקדוש ברוך הוא טוב, אז אם ככה, עכשיו תתחלף באלישע. ודווקא המבחנים האלה, שהרב ציודה תמיד היה מדגיש, הם הביאו את אותם גדולים, את משה ואהרון, לאהבת ישראל הכי הכי עמוקה. זהו, אם הם מבינים אחרי הלימוד הזה, שאין תחליף בעם ישראל, אז ממילא אליהו עד סוף כל הדורות כותב זכויותיהם של ישראל. ומגיע לכל ברית וברית, כדי לראות כמה עם ישראל. כן? לא בתור עונש, בתור לימוד, מברר, ודווקא אהבת אלוקים מל אליהו ומשה, הם בדיוק הברור, שדווקא אהבת אלוקים הכי גדולה, צריכה להביא בסוף לאהבת ישראל הכי גדולה. יש בזה ברורים, זה לא דבר קל. כן? אבל הוא אומר, נפש ישרה, היודעת את המהלך ההיסטורי, חייבת להגיע לדבר הזה, ואם אנחנו מעם ישראל ואנחנו רואים את זה, זה חייב לבוא לידי ביטוי בשלבת פטריוטית, אבל באהבת האומה שלנו, הם החיים שלנו, כמה אנחנו דבקים בה, כי אנחנו יודעים שהיא הופעת השם בעולם. בסדר? שלא שאהבת אלוקים שמה לא ישרה, או שהמבט שמה לא ישר, כן, משהו שמה במבט, כן, היכולת הזאת היא לראות את אהבת השם, אבל לא לראות שאלוקים בחר בעם ישראל להיות העם שלו, כן, משהו שמה בתפיסה הוא לא ישר, כן, לא שאהבת, אהבת אלוקים היא כן קיימת שם, אבל יש מבט ישר, כן, שרואה ש... לא ישר זה... כביכול כמו משוחד, למשל, למשל המרגלים נגיד. מה? לא, זה תמובה קיצונית, אבל אני מדבר נגיד בתוך עם ישראל, כן? נגיד התפיסה שאומר, כביכול כמו התפיסה החרדית, כן? מאוד מאוד את התורה במצוות, אבל לאו דווקא מתפתח לשלב את פטריוטית. הרב אומר, משהו גם בזה חסר. כי לא יכול להיות. אתה אוהב את אלוקים? אתה לא מבין, אתה לא רואה שאלוקים, זה הכתובת שלו? העם, העם. אתה לא רואה את זה, משהו ב... משהו שם לא ישר במבט. כי זה באמת מבט הוא לא פשוט, כן? זה מבט שאומר, בסדר, לאהוב את אלוקים זה קל, אלוקים מושלם. עם ישראל פחות מושלם בדרך כלל. שמה? נכון. אני לא אמרתי, יש חרדי שבהחלט יש להם שלהבת פטריוטית. לא אמרתי על הדרך, כן? השאלה זה קיים. אם קיימת שלהבת פטריוטית, זאת אומרת, אהבת אלוקים חייבת לעבור לידי ביטוי במסקנה שלה באהבת ישראל אדירה, בהירתמות לעם ישראל, במסירות לעם ישראל. האם זה חייב להיות את זה בצבא או בדרכים אחרות? זה הרב לא... נכון, צודקת, אה? נכון, נכון. אז אני אחפש דרך אחרת להביע את אהבת אלוקים שלי, נכון? את אהבת ישראל שלי. בסדר? חצי ראשון. חצי שני, בסדר? ומתוך שהמחשבה, עכשיו זה קצת בגוון אחר, ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, מטאפיזית הכוונה מופשטת, כן? על דבר האלוקים, מושג האחדות ותארתו. זאת אומרת, עם ישראל, האמירה שלו כלפי, כלפי הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא מסתכמת רק בהתבוננות כלפי מעלה, בשייכות כלפי אלוקים ותורה ומצוות, אלא ישר בבינה שהמהלך השלם הוא לקשר את המהלך האלוקי אל ההופעה בעולם ואל המדרגה המוסרית. זאת אומרת, יש מחשבה מטאפיזית, מחשבה מטאפיזית הכוונה, כן, אם זה קישור לפילוסופי רוחני כזה, לעסוק באלוקות ובהבנתה או בתפילה, בהידבקות כלפי מעלה ברצון השם, זה צד אחד. אבל העם ישראל מעולם לא הסתפק בצד הזה, רק של הדבקות באלוקים, אם זה בתפילה או בתורה, אלא ישר מבין שדבקות אמיתית באלוקים זה דבקות של חיים, ודבקות של חיים היא מתרגמת את המחשבה המטאפיזית למדרגה מוסרית, להופעה בעולם הזה, לתיקון מידות ומעשים. וממילא עם ישראל, האמירה שלו ביחס בינינו לבין אלוקים היא עדות צדדית. אנחנו דבקים באלוקים, והדבקות שלנו באלוקים מלמד אותנו מדרגה מוסרית. איך לחיות את החיים האלה, איך לפתח מידות ומעשים וכן ויושר ומוסר מתוך הדבקות שלנו. הדבקות האלוקית שלנו באה לא לנתק אותנו מהעולם, באה ללמד אותנו איך לחיות את העולם. אם אתם זוכרות, זה בפרק א' הגדרנו שתי הגדרות לכנסת ישראל. כנסת ישראל היא, בפרק א', היה לנו פסקה, פסקה ג' ופסקה ד' ה'. פסקה ג', כנסת ישראל, היא התשוקה לאלוקות, כן? זה בפרק א', פסקה ג', ופסקה ד', עצמות החפץ של להיות טוב לכל. המוסריות, ההטבה, כן? המגמה המוסרית. שתי גוונים, אבל זה שני גוונים שתמיד אצל עם ישראל זה שני גוונים של אותו מטבע. שבעצם הדבקות בהשם היא בעצם להיות עם מוסרי, להיות עם שיודע לחיות את הדבקות הזאת בתוך הבן אדם וחברו, ובתוך מערכות החיים, ובתוך מערכות המשפחה, ולתת לחיים האלה גוון ערכי, אידיאלי, מוסרי. כן? זאת אומרת, אברהם, איש האמונה הוא איש החסד. זה בא ביחד. אי אפשר לפרוץ דרך כלפי מעלה אם לא גם בהופעה של מוסר וצדק. זה בא ביחד. ושוב, גם פה המשוואה היא לא תמיד תבוא ביחד. אבל כן, המשוואה בשלמותה אצל עם ישראל, יש... הדברים האלה הם תמיד, הם יבואו ביחד. אז כמו שעם ישראל הוא פורץ דרך במובן של המחשבה המטאפיזית, או מה שאמרנו בקישור לאלוקים, הוא גם פורץ דרך בהיבט של המדרגה המוסרית, כן? של החיים, כן? בעניין החיים לאור המדרגה המוסרית. ויש אנשים שדווקא זה מה שיביא אותם מאהבת ישראל. אנשים עם נטייה מוסרית. אנשים עם, כן, מה שבאמת חי בהם ובוער בהם וחשוב להם זה איך תקן את העולם, ואיך העולם הזה יהיה יותר טוב ויותר מוסרי ויותר, וכל כך הרבה עוולות, ואיך מתקנים. וכאן אנחנו מדברים על נפש אחרת, שאהבת ישראל אצלה, מאיפה היא תבוא? מזה שהיא תראה שעם ישראל הוא לא רק מרים את הדגל בהיבט של הדבקות בהשם, אלא גם הוא זה שמרים את המגמה האלוקית של תיקון העולם והמוסריות בעולם. זאת אומרת, יש פה שני סוגי נפשות. יש נפש שיותר מעניין אותה הקשר כלפי מעלה, איך העולם הזה יכול להתחבר למקור האלוקי, ואם היא ישרה, היא תגיע לאהבת ישראל. יש נפש אחרת שמעניין אותה הביתים המוסריים, איך לתקן את העולם, כמו כתוב על שם בן נוח, נכון? שהוא היה הקים ישיבה בירושלים, ראה את אברהם אבינו יצא אליו בלחם ויין, או, הנה מישהו שמתחיל לעשות פה סדר בהיבט המוסרי של העולם. זה חיבור אחר של אהבת ישראל. שהוא יונק מי, נמצא בעיקר אצל אנשים שההיבט המוסרי הוא זה שמעניין. וממילא, כשהם יבחנו את זה והם יראו, שוב באותה ישרות, שעם ישראל הוא זה שמוביל בעולם את כל התהליכים המוסריים, כן, שבין אדם לחברו, ויחס לגר, ליתום ולאלמנה, ויחס לחלש, ובניין, ויחס, וכל ההיבטים המוסריים של העולם, אז ודאי שעבד ישראל תתעורר שם מכיוון אחר, מזווית אחרת. בסדר? אז ברור שבסוף התהליכים צריכים להיפגש, כן? זאת אומרת, אבל פה אנחנו מדברים על רוב הראשוני של התהליך, שאהבת ישראל באה, יכולה לבוא משני כיוונים שונים, כן? וזה בסוף, כן, אמור המבט השלם הוא שעם ישראל בא ביחד, ובמילא אהבת ישראל תבוא משני הדברים ביחד. לפחות בתחילת התהליך, כן, אהבת ישראל יכולה לבוא משני זוויות שונות. כן? אז אופה, בוא נקרא את המשפט. מתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה. זאת אומרת, הציפייה שלנו מהעולם, המגמה שלנו בעולם זה לא רק בוא נהיה עולם של פילוסופים שהם מאוד מאוד מתקדמים במחשבות על אלוקים, אלא כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוקית. כן? יש פה משפט שממש הרב אפשר להגיד פורס את כל השיטה של עם ישראל. לבנות את צעדי המוסר והתרבות, אבל לא תחת המצע, תחת הקומה של המחשבה האלוקית. יש מחשבה אלוקית, יש דקות בהשם, וזה בא לבנות מתוך זה את התרבות והמוסר. בסדר? שיטה שלמה. מה? מה כאן הפוך? מתוך אהבת ישראל להגיע. כן. כן, הרב גם את זה אומר. יש פה, יש צד כזה, שהרב אומר, יש באורות התורה, לא זוכר מי שזה פה, באורות התורה כתוב, אומר הרב, שמי שאוהב את עם ישראל באמת, יצטרך להגיע מזה לאהבת התורה. כשהוא יבין מה? כשהוא יבין שזה הדלק, אתה כל כך אוהב את העם הזה, אתה מרגיש שיש פה משהו מיוחד. אתה מתחיל לתפוס, יש שם מזון למיוחדות הזאת, יש גם מסלול כזה, כן? אבל אני לא יודע אם שם הרב אומר אותה חריפות כמו פה, כאילו של כל נפש ישרה, אלא זה תהליך יותר עדין, אני חושב. אבל כן, יש גם תהליך כזה. בואו את התורה הזאת. אוקיי. אז כיוון שעם ישראל לא מסתפק רק במחשבה המטאפיזית, אלא בונה גם את צעדי המוסר, בצורה חשובה כזאת שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות. הבנייה המוסרית שעם ישראל בנה בעולם זה לא איזה משהו אפיזודי, משהו זמני, משהו שכן, אבל זו תקופה, היו פה כמה נביאים, היו פה... זה רובד אחרי רובד. מה, כל, איפה לא תשים את האצבע? בקומת האדם, ביחס לחלש, בהבנת העדינות והעליונות של מה זה בית בישראל, ואיש ואישה, ומה חובת האדם לקהילתו, וכל רובד מוסרי שהעולם מתעסק בו, עם ישראל כבר הניח בזה כל כך הרבה יסודות, כן, וכל כך הרבה השפעות, אז זה לא משהו שאפשר לשכוח אותו ולראות אותו כדבר, כן, כדבר נקודתי. על כן בא גם כן החוש המוסרי. אז שני חושים, יש את החוש האלוהי שמביא לאהבת ישראל, ופה זה החוש המוסרי. אדם אוהב צדק, אוהב מוסר, אוהב את התיקון של העולם, הוא ישר רואה, יש פה איזה משהו שכל הזמן מטפטף את זה, וכל הזמן בונה את זה. ונלחם נגד אבלו, ונלחם נגד רוע, ונלחם נגד ניצול, ונלחם נגד פוגען, בכל מישור, עד הרמה של לשון הרע, ומחשבות רעות, לאן זה לא מגיע, ומגיל צעיר, עד גיל מבוגר, עוסקים כל הזמן, אם זה בישיבות, אם זה בשיחות, אם זה בתפילות, תארים, מתקנים, ומשם ההשפעות הולכות וזולגות. אז החוש המוסרי, המוטבע בליבו של אדם אשר לא היוות את דרכו, כמו בפסקה הראשונה, כן, שיש בו את הישרות, שאין בו את הקמימות, שהיא כבר מראש משוחדת ומראש כבר נגועה בשנאה. אז אדם ישר שלא היוות את דרכו, יבוא החוש המוסרי ומעוררו לאהבת ישראל, מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. דהיינו, הנטייה הטבעית שיש באדם ישר למוסר, ישר מביאה אותו להבין מה מקור המוסר. בסדר? אז בעצם זה שני צינורות, כן, שמגוונים שונים, מכיוונים שונים, מביאה או אמורה להביא את את האנושות, וגם אותנו, כן, לאהבת ישראל. החוש האלוקי והחוש המוסרי. בסדר, רובד שלישי, כשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מיוחדת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. כאן זה כבר משהו מתפתח, כאילו, מתקדם יותר, להבין שאת כל הטוב הזה שעם ישראל נותן לעולם, בין אם זה הטוב האלוקי, בין אם זה הטוב המוסרי, הטוב הזה יוצא לפועל בשיאו כשעם ישראל נמצא בארצו. כשעם ישראל נמצא בארצו, הוא בבריאותו, הוא בשלמותו, הוא מוציא לפועל את עומר החיים שלו בצורה הרבה יותר שלמה ותאורה, ולכן, ממילא, אם אנחנו רוצים שהעם הזה יהיה בשיאו ויביא לעולם את ברכתו, צריך כמה שיותר, כן, לשמוח, כי הוא בארצו, כן, יבואו האומות, וכן, ייתנו ויעודדו את עם ישראל לכבוש עוד את ארץ ישראל וכו', כי הם מבינים שזה מסוף נותן טוב ונותן אור לעולם. כן.
מה מגיע לסיום?
יותר בכל נשמע. שני הדברים האלה, שני הרבדים, מה שעם ישראל נותן לעולם בהיבט האלוקי ומה שעם ישראל נותן לעולם בהיבט המוסרי, שני הרבדים האלה הם יוצאים לפועל מתוך עם ישראל במיטבם כשעם ישראל בארצו. אז אנחנו מגיעים לנבואה, כן, אין נבואה אלא בארץ ישראל, אז התורה שלנו בשלמותה, אין תורה כתורת ארץ ישראל, אז המוסר שלנו, נכון שאנחנו יכולים גם ליפול בארץ ישראל, וכמו שקרה לנו בשלהי בית ראשון ושני, אז ארץ ישראל היא לא תעודת ביטחון, אבל היא כן המקום שרק בו הטוב שלנו יכול לצמוח לסיוע. כן? יכול גם להתקלקל, זה תלוי בנו. אבל הפוטנציאל של הטוב לצמוח בסיוע, כמו משל הכרם הידוע בכוזרים, נכון? שיש כרם שיש לה מקום אחד שיכולה לצמוח לפירות המיטבים שלנו. זה בשביל ארץ החיים שלנו. ולכן ממילא, כשהישרות גם את זה תבין, אז היא תבין כמה זה חשוב שעם ישראל לא יהיה רק איזה עם נווד ש... כן? כמו שיש שכתבו, כן? כן, אחד מגדולי ישראל שהרב מאוד יצא נגד, הוא כתב, אנחנו, כל מקום שאנחנו נהיה, אנחנו נשפיע טוב, נשפיע חסד, לא צריך דווקא בארץ ישראל, והרב הזדעזע מזה. זה נכון שאנחנו יכולים להשפיע טוב וחסד גם כשאנחנו בין העמים, אבל זה חיוור, חיוור, אנחנו נוצאים לפועל כשאנחנו בארצנו ובמדרגתנו החיה והשלמה. כן? יש איזו דוגמה מעניינת בתנ"ך, בסיפור של אלישע ונעמן, נעמן שר צבא ארם. זוכרו את הסיפור הזה? במלאכים. נעמן היה שר צבא של ארם, שהיה מסורע, כן? והוא הייתה לו משרתת נערה יהודיה שהייתה משרתת לו בבית. היא ראתה אותו שהוא כאילו אדם כזה מכובד והוא מצורע, פדיחות וזה, כמה הוא מתעצבן מזה, אז היא אמרה לו, תשמע, יש פה נביא בעם ישראל, תלך אליו, אתה יכול לסדר אותך, כן? והוא הולך, הוא הולך עם כל הפמליה שלו, מגיע לאלישה, אלישה ישב מחולה, כן? ושם הוא, כן, מגיע שם הזה, עושה שם איזה אמברקס ליד הבא, כשהנביא יצא לקראתו, אלישה לא מתרגש, אלישה נשאר בבית, נותן איזה פתק, כותב איזה פתק, נותן לנער שלו, תכתוב לו שם שאם הוא רוצה להתנקות מהצרת, שיתבול שבע פעמים בימי הירדן. אז הנער יוצא לנעמן, כן, נעמן, זה שם של גוי, היום הם משתמשים בזה, שם זה שר צבא של ארם, נותן לו את הפתק, והוא מתעצבן, מה זה, מה אם חסר לי, לא טוב לי, אמנה בפרפר מכל נערות, כל נערות המשק, מפה איזה שלולית שתביא לי מהירדן, אגב, טנק כזה וזה. והוא גם ציפה שהנביא יצא לקראתו, ומה פה, איפה תן שירות, מה שנקרא, כן, אלישע לא סופר אותו וזה. והוא מתעצבן, עושה ריברס עם הכרכרה, חוזר חזרה לכיוון ארם, ארם זה סור, כן? בדרך, בכל מקרה חוסים את הירדן. אז אחד שם נותן לו מרפק, אומר לו, אכפת לך, יש פה את הירדן, אף אחד לא רואה, תגיד שאתה הולך לשירותים, צלול שם שבע פעמים, נראה מה יקרה, מה... אז הוא הולך, תובל בירדן שבע פעמים, יצא מתוהר כמו תינוק, כלומר כל כולו ככה טהור וחתיכת, כן, חתיכת זעזוע. ומה שיפה זה שהוא לא, הוא לא ממשיך משם, הוא בא בשביל את העינה, קיבל את ה... לא, לא, הוא חוזר חזרה לאלישע בענבה גדולה, יש שם טלטלה גדולה שהוא עבר, רוצה לתת לו מתנות, אלישע מסרב, כל סיפור מגיע חזים שמכירה. ולא משנה, הנקודה היא ש... שאחרי שאלישע מסרב לקבל ממנו מתנות, אז הוא אומר לו, יש לי בקשה ממך. מה הבקשה? תן לי מסע שתי פרדות של אדמת ארץ ישראל. כאילו, תעמיס לי פה איזה טנדר, לקחתי איתי אדמה של ארץ ישראל. הוא מבין שמשהו בקדושה של אלישע והבקשה שלו עם אלוקים קשור דווקא פה לאדמה הזאת. זה מה שהוא רוצה, לקחתי איתו, אדמת ארץ ישראל. אז זה כאילו קצת קשור פה לסוף של הפסקה. זאת אומרת, כשיש מישהו שהוא לא רק מבין את הקשר של עם ישראל לאלוקיו, אלא מבין שהקשר של עם ישראל לאלוקיו הוא שייך לטהרה של הארץ המיוחדת הזאת, אז זה גם מתפתח לאהבת ארץ ישראל. כן? זה גם מגיע לשם. זה כמובן כבר תובנה יותר מאוחרת, יותר עמוקה. כן. ודאי שהבנים פה שם.
זה נראה כאילו אותו דבר. השאלה היא,
אם
השם היה אומר עכשיו, טוב, אני חושבת
שבנה, זה כמו שנשאל, האם אם השם היום השם שלישי הוא קדוש, האם שלישי הוא היה הופך לשבת? נכון? זאת אומרת, האמירה האלוקית היא לא באה על מציאות ריקה ואומרת, טוב, יודעים מה, שבת זה קדוש, אלא זה הפוך. האמירה האלוקית מגלה לנו את הקדושה החיה שיש בשבת. יש... כן, כן. כן, אבל דבר השם הוא לא מנותק מהמציאות, הוא המציאות. התורה מגלה לנו את האלוקות שתמונה בתוך המציאות. היא מגלה לנו מה זה שבת. כן? וואו. ממילא היא לא תגיד את זה על יום שלישי, לא כי היא לא התחשב להגיד, כי זה לא נכון, אני חושב.
היא לא ברא ככה את העולם.
כן, כן. כי העולם הזה יש לו פנימיות, יש לו סוד, יש לו... אז לעולם הזה יש סוד, שארץ ישראל זה קדושה, כן, האבנים, כן, הפירות. כן, ככה בך אומר שאנחנו מברכה נוכל מפירה ומסבל מטובה, כי הפירות של ארץ ישראל מלאות בשכינה. ככה בך אומר, לכן אנחנו מברכים נוכל מפירה, מה אנחנו מברכים על הגרגרנות שאנחנו אוהבים לאכול, כי אנחנו... שמחים, כי הפירות של ארץ זה משהו כל כך גם טעים, אבל באמת גם מלא בעושר אלוקי, כן? כשהקימו פה את התלמוד תורה, אז אני, כאילו זה, היו חבר'ה שהיו מלמדים הראשונים, היו כל פעם הולכים להתייעץ, איך להסביר לילדים, ופעם זה חבר שלי שהיה שם מהמלמדים הראשונים, אז הוא אמר, בא, חזר אליי ככה, אמר, מה, אתה לא מאמין? שאלנו את הרבתאו איך להסביר לילדים מה זה ארץ ישראל. הרבת אתה חשב, חשב, תגיד לנו שארץ ישראל זה כמו מלאך. מלאך. כוונה, מלאך זה מבחינתנו משהו נשגב, מה זה קשור פה? או, מצוין, עכשיו מתחיל להתקרב. כן, מלאך. מלאך, דמות של אבנים ושל, כן, הכל פה מאוד ארצי ומאוד חי ומאוד קולח, אבל כן, הכל פה קדוש. אתם, אז אני לא יודע מה אתם...
אין, זהו, נגמר הזמן.
מה? אני, לי, אני יש זמן, אני לא יודע, מתי, ברבע או ב-20? מה? אתם סוגרות שבת? קיבלתם שבת? כן. לא מחוברים לעם ישראל או לאלוקים? לעם ישראל.
נכון,
יש את
השלב
השני, שהוא עובד אחר? כן, כן, כן. צריך, לא רק אפשר. ואת אומרת, יש אנשים מוסרים שהם לא מגיעים לאהבת ישראל. כן? מה?
מוסריות
אנושית. כן. בעיניי התשובה שתהיה של הרב, או שהם לא ישרים, או שהם שקועים במהומה השחרנית של החושים ונטיותיהם הגסות. ולכן זה, בעיני הרבה פעמים זה די רואים את זה. וקשה לאנשים להבין מה הקשר בזה שאני חומרי מאוד מאוד בחיי הפרטיים, ויכול להיות שאני לא יודע מה מעורבב בכל מיני סטיות למיניהם וכדומה, אבל יש לי את המבט המוסרי. זה חוסר ישות, זה מייצר חוסר ישות. אגב, אני, סליחה שאני יודע, בחול, כן, זה מאוד בא ביחד. זאת אומרת, מתנגדי ישראל ומה שנקרא תנועת הקוויר. קוויר זה כאילו הקיצונים, זה לא להטאבים, זה הכי מטורללים. זה בא ביחד. כן, זו תנועה שהיא אחת. זאת אומרת, המטורללים מבחינה של שאיפות החיים של הגסות החומרית, הם שונאי ישראל הגדולים. בשם המוסריות. והם מדברים גבוהה גבוהה אנשים, אני לא מדבר שבעם ישראל זה עולם אחר, אבל שם זה אנשים רקובים שברקובים, הזויים שבהזויים, טורללים שמטורללים ורוממות אל בגרונם. כן? אז זה ודאי שזה לא מרשים אותנו דיבורים מוסריים. זה לא. השאלה מה עומד מאחוריהם. האם א' יש ישרות, וב' יש טהרת המחשבה והמבט. כן? וזה דברים שהיום מאוד חסרים, כי היום זה, אין ספק שהשחרון החושים הוא ודאי משפיע על טהרת המוסר. חוץ מהבעיה, כמו שאמרנו, של האנטישמיות שיוצרת גם, הרבה פעמים, כמו שאמרנו, מלשד הינקות שלהם, כי הם קיבלו את זה בחינוך הילדותי שלהם. מה זה אומר? שלהבת פטריוטית. מה זה שלהבת פטריוטית? זה אומר שזה חי בו. זה אומר שזה חי בו. זה אומר כן, איך הרמב״ם אומר, יש את הדוגמה השלילית. כתוב שהפורשים מדרכי ציבור, אין להם חלק לעולם הבא. יש לרמב״ם, כן, את הרשימה ברשימה שחורה בהלכות התשובה, רשימה מפחידה כזאת, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. רוב הדברים שם זה אפיקורסים, מחטיאי הרבים וכו', והפורשים מדרכי ציבור. מה הכוונה? שאינם שמחים בשמחתה ואינם עצובים, ורואים בעצמם כאילו אינם מהם. ממילא, מה זה אהבת ישראל? בדיוק הפוך מזה. שמחים בשמחתה, מייחלים להצלחתם, חיים את החיבור לעם הזה, מתפללים עליו. זה נימי נפשם, כן? הם לא רואים את עצמם פה, הם עושים טובה לעם ישראל, שהנה מה, מגיע אל הפוך, הם שואלים את עצמם, מה העם שלי צריך אותי? כי זה הדבר הכי יקר. זה שלב את פטריוט.
שאלות שקשורות למקור. מה זה אומר?
כן, זה קשור בכלל להבנה איך תורה פועלת עלינו ובאיזה רובד. יש גם, יש בדיוק בתורה גם את הרובד, כשאנחנו מדברים על מוסר נגיד, אז זה יותר כאילו קונקרטי, או עבודת המידות, או מוסר, או שבאמת פונים, איך אני מתייעל, מתנהל בחיים, מתייחס לסוגיות ולזה. אבל רוב התורה היא פועלת ברובד אחר. בעצם, האמת שזה נכון על כל חוכמה, אבל על התורה פי כמה וכמה. אנחנו בתורה מעשירים את השורשים של האישיות שלנו. לא עוסקים בלימוד עכשיו, בטח כשלומדים אורות או לומדים יחזקאל הנביא או משניות במסכת אבות, לא, אבל משניות בסדר נזיקין, לא משנה. אנחנו לא עוסקים עכשיו בשאלות ותשובות ביחס לחיים. אנחנו עוסקים בלהעשיר את האישיות, כן, בשורשים המוסריים, האלוקיים, שהתורה מזינה אותם. וכשאדם הוא ניזון הרבה הרבה מהשורשים האלוקיים של התורה, אז כל קומת האישיות היא שייכת לרמה אחרת של טהרה, של נקודת מוצא לחיים, כגון של אהבת ישראל, נקודת מוצא לציפייה שלו מהעולם, מה היחסי לעולם, מה היחסי למגמות שיש בעולם. זה נמצא אצלו עכשיו ב-DNA הכי פנימי של האישיות. ממילא זה ילך ויצמח בו בהרבה הרבה שאלות קונקרטיות, שהוא אפילו לא יקשר, זה בגלל שלמדתי עליו את ישראל, אז עכשיו אני עכשיו פותח איזה ארגון חסד, או עכשיו אני מפרגן לאיזה מישהו שהוא נראה עצוב, ואני הולך ויושב איתו, זה לא בגלל, אני לא אקשר זה קשור לשיעור עסקה זה וזה וזה, טוב, עכשיו אני הולך, לא. אבל זה בא משם. זה בא משם כי זה כמו שמשקים עץ, אני לא משקה את הפירות, אני משקה למטה, וזה נספג, וזה ממילא מחלחל, ולאט לאט זה מצמיח, ופתאום הפירות הם הרבה יותר כן, מלאים, וככה תורה פועלת. תורה זה לטפטף את הטיפות של הבריאות האלוקית לעומק נשמתנו, ומתוך כך זה הולך ומצמיח בנו את יסודות החיים שלנו. ואחר כך ממילא, יכול להיות שגם ספציפית, יהיה לנו גם שאלות ספציפיות בצמתים כאלה ואחרים. בסדר, עושה לך רב, הכל בסדר. אבל זה החלק הפחות המזערי של התורה. הרבה יותר חסר לנו בעם ישראל מי שיודע לחיות תורה. מי שיודע לחיות תורה ממילא, בסדר, זה יכול להיות שדברים מסוימים הוא יצטרך לשאול, אבל הוא הופך בעצמו למעיין של טוב, כן? שהטוב שנשתל הוא כבר, כן? הוא לא רק יודע איך להתנהג או מה לענות, הוא יודע איך לחיות, כן? שמה המעיין שמפקה בתוכו, כן? זה האופן שבו אנחנו מאמינים, התורה פועל. ולכן צריך להאמין שכל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאותי מדו, כל החיים, זה הכל דברים שפועלים. הכל פועל, הכל מטפטף. שוב, אנחנו רוצים להשתדל ללמוד דברים שאנחנו מבינים אותם, יכולים באמת להרגיש שאנחנו לא סתם הם דקלמים, דברים שבאמת מזדהים, בסדר, כל אחד גם יהיה לו את הדברים שהוא יותר ילמד, יותר יו... אבל העולם הרוחני מפריע אותנו, מטהר אותנו, גם את הלב, גם את המחשבות, גם את נקודות המוצא לחיים, ומילא לבוא לידי ביטוי במי שאנחנו, בכל דבר. תודה. תודה. תודה.